שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף זין במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של הדף הקודם ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על ביטול חמץ, בחלק השני נדבר על פת שאיפשה, ובחלק השלישי נדבר על הברכה שמברכים לפני בדיקת חמץ. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי ביטול חמץ, ולגבי זה נראה שני נושאים. נושא אחד זה למה צריך לבטל, ונושא שני זה מתי עושים את הביטול. אז לגבי למה צריך לבטל, נחזור עוד פעם על מה שהזכרנו אתמול, שבאמת מהתורה בכלל לא צריך לבדוק חמץ ולא צריך לבאר חמץ, מספיק לבטל אותו בלב. אבל כמו שאמרנו אתמול, חזה לא הסתפקו בזה, אלה תקנו שצריך גם באופן פיזי לבדוק ולבאר את החמץ. עכשיו היינו יכולים לחשוב שאחרי שכבר תקנו שצריך לבאר אותו באופן פיזי, אז עכשיו כבר זה מספיק ולא צריך ביטול. אבל אומר לנו רב בסוגיה שלנו שזה לא מספיק, אלא צריך גם לבדוק וגם לבטל. ואנחנו רוצים עכשיו לברר למה. כלומר, קודם כל, למה חזה לא הסתפקו בביטול, אלא תקנו גם בדיקה, זה לא כתוב בגמרא, זה בראשונים. ושנית, אם כבר יש בדיקה, למה זה לא מספיק, ועדיין צריך ביטול, שזה בסוגיה שלנו. אז לגבי השלב הראשון, למה לא מספיק ביטול, אלא צריך גם בדיקה פיזית, כאמור זה בראשונים, הרן אומר כי אולי הוא לא ביטל בלב שלם, התוספות אומרים שלמרות שהוא ביטל, אם הוא בכל זאת ימצא איזה לחמנייה, ובטעות הוא יאכל אותה, אז על ידי זה הוא גם עבר על איסור אכילה, והוא גם ביטל את הביטול, כי הרי הוא החשיב בזה את החמץ. ממילא לא מסתפקים בביטול, אלא רוצים בדיקה פיזית, זה שלב ראשון. שלב שני, אחרי שכבר יש בדיקה פיזית, למה עדיין צריך לבטל? הרי בדקתי את כל החמץ, ואין לי חמץ בבית, למה צריך לעשות ביטול? כאן הגמרא מביאה שתי הצעות, ואת הראשונה היא דוחה. הצעה הראשונה זה שלמרות שעשיתי בדיקת חמץ, עדיין מן הסתם נשארו פירורים של חמץ שלא מצאתי בבדיקה, ואת אותם פירורים צריך לבטל. זאת הצעה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, מה פתאום? אותם פירורים הם לא חשובים, ואני לא עובר עליהם גם אם אני לא אבטל אותם, כי דבר שאני לא מחשיב, מבחינתי זה כבר כמו חול, אני לא צריך לעשות ביטול בשביל זה. והגמרא מוסיפה שאפילו שאני שומר על הבית, ועל ידי זה שאני שומר על הבית, אני בעצם שומר גם על אותם פירורים, אז אולי על ידי זה אני כן מחשיב אותם, אומרת הגמרא שלא. זה שאני שומר על הבית לא גורם לזה שאני גם שומר על הפירורים, כי אני לא מתכוון לזה. בדיוק כמו שאם אדם יש לו סופי תאנים, כלומר התאנים שאנשים לא לוקחים מהעץ כי הם לא טובים ומבחינתו הם הפקר, אז אפילו שהוא עדיין שומר על אותו שדה לא בגלל התאנים האלה אלא בגלל שיש לו שם גם ענבים שהם כן טובים, עדיין אותם תאנים עדיין הפקר, כי הוא לא שומר על השדה בשבילם אלא בשביל הענבים. אותו דבר כאן, הפירורים לא חשובים אפילו שעל הבית הוא שומר. אז את ההצעה הראשונה למה צריך ביטול דחינו, ואנחנו עוברים להצעה השנייה. הצעה השנייה היא של רבא, והוא אומר שאפילו שהוא עשה כבר בדיקה, עדיין אולי הוא פספס איזו לחמנייה טובה. עכשיו, כל עוד הוא לא מצא את אותה לחמנייה, הוא לא עובר עליה, כי היא לא חשובה בעיניו, או כי זה נחשב כחמץ שנפל עליו מפולת, כי אין לו נגישות עליה, אז כל עוד הוא לא מוצא אותה, אין בעיה. וגם אחרי שהוא מוצא אותה, כל עוד הוא מתעסק בביאור שלה, עדיין זה בסדר והוא לא עובר. אבל החשש שלנו זה שיכולת שאחרי שהוא ימצא אותה, לבטל אותה הוא לא יכול, כמו שנסביר עוד רגע, אלא הוא צריך לשרוף אותה, ולשרוף אותה לא נעים לו. יש פה לחמנייה כזאת יפה, יהיה לו רגע שבו הוא לא ירצה לשרוף, אלא ירצה למצוא איזה פתרון אחר, כמו לתת לגוי, ובאותם רגעים שבהם הוא לא רוצה להרוס אותה, אלא הוא רוצה איכשהו לטפל בה בצורה אחרת, אז הוא כבר מחשיב אותה, ובאותו רגע הוא יעבור על בעל ייראה ובעל יימצא. לכן חזל אומרים, בשבילו לקחת סיכון, תבטל הכל, ואז גם אותה לחמנייה כבר מבוטלת, ואז גם אם תמצא אותה באמצע החג, לא נורא, היא כבר מבוטלת, היא כאפרה דערה, ולכן אין בעיה. זה הסבר של רבא. עכשיו רק נשים לב שאם הוא כבר ביטל, הדרך היחידה שלו לבטל את הביטול זה אם הוא אוכל את אותו חמץ, כמו שראינו מקודם. לעומת זאת, אם הוא לא ביטל כבר את החמץ, אז עצם זה שהוא מוצא את הלחמנייה ומשתהה לרגע מלשרוף אותה, כבר אז הוא עובר על האיסור, כי לפני פסח הוא לא ביטל את אותה לחמנייה. עד כאן הנושא הראשון לגבי ביטול, למה צריך לבטל, ועכשיו נעבור לנושא השני, וזה מתי צריך לבטל, ותוך כדי גם נראה מתי אי אפשר לבטל. אז לגבי מתי צריך לבטל, הניסוח של רב הוא, הבודק צריך לבטל, משהו צריך לבטל מיד, כלומר סמוך לבדיקה, כלומר בלילה. עכשיו על זה שואלת הגמרא, למה דווקא בלילה? למה שלא יבטל בשעות הבוקר של יום י' ד'? אז אומרת הגמרא, אם נאמר לו סתם לבטל מתישהו בשעות הבוקר, כשזה לא צמוד לאיזשהו מעשה אחר שהוא ממילא עושה, אז אנחנו מפחדים שהוא ישכח. ואם נאמר לו, בשביל שלא ישכח, להצמיד את זה לשריפת חמץ, כלומר בתחילת השעה השישית, אז אמנם הוא לא ישכח, כי זה צמוד לשריפת חמץ, אז הוא יזכור, אבל כאן יש בעיה אחרת. וזה שבתחילת השעה השישית, כיוון שהחמץ כבר אסור בהנאה, אז החמץ הזה הוא בעצם כבר לא שלו, כי איסורי הנאה לא נחשבים ממון, זה לא נחשב שזה שלו, ואני לא יכול לבטל דבר שהוא לא שלי. לכן רב אמר שעושים את הביטול בלילה, אגב הראשונים אומרים שראוי לבטל עוד פעם ביום, כמו שבאמת המנהג הנפוץ גם היום. וזה לגבי מתי לבטל. עכשיו נעיר לגבי מה שאמרנו, שברגע שהחמץ כבר אסור, אז הוא כבר לא יכול לבטל. ראינו את זה עכשיו לגבי תחילת השעה השישית, והזכרנו את זה גם בנושא הקודם, לגבי אם הוא ימצא את הלחמנייה באמצע הפסח, שהוא כבר לא יכול לבטל. למה? כי זה כבר לא שלו. ודבר שהוא לא שלו, הוא כבר לא יכול לבטל. עכשיו, לגבי העיקרון הזה, שאי אפשר לעשות ביטול כשזמן האיסור כבר התחיל, נראה עכשיו ראייה וקושייה. הראיה היא ממה שרב אמר שמישהו מקדש אישה בחמץ, אז הקידושים לא תקפין, כי החמץ הוא כבר לא שלו, וממילא הוא לא נתן כלום לאישה. עכשיו, כשרב אמר את זה, הוא אמר את זה לא רק אם הוא עשה את זה באמצע פסח בחמץ ממש, אלא רב חידש שזה נכון גם כשיש כאן טרייד רבנן, כלומר, לא רק שזה באמצע פסח נכון, אלא אפילו מתחילת השעה השישית, שזה זמן שהוא אסור בחמץ רק מדרבנן, וגם לא רק שזה חמץ ממש, אלא גם בחיטי קורדניטה, שלפי חלק מהראשונים הכוונה היא לחמץ נוקשה, שזה גם כן אסור רק מדרבנן, כלומר שאפילו שזה זמן שהוא רק דרבנן וחמץ שהוא רק דרבנן, בכל זאת, כיוון שסוף סוף זה איסור הנאה, אז זה לא נחשב שלו, אמנם מדרבנן, אבל סוף סוף זה לא שלו, וממילא אם הוא מקדש בזה אישה, הקידושין לא תקפין. זאת הראיה. הקושייה על העיקרון הזה זה מברייטה שלכאורה אומרת בפירוש שאפשר לבטל חמץ גם באמצע פסח. מה כתוב שם? שאם הוא היה יושב בבית המדרש ביום טוב, ופתאום הוא נזכר שיש לו חמץ בבית והוא לא יודע מה לעשות, אז הוא יכול מהר לבטל אותו בליבו. עכשיו הרי יום טוב זה כבר פסח, אז הנה אתה רואה שגם בפסח עצמו אפשר לבטל. עונה הגמרא, לא, כאן לא מדובר באדם שנזכר שיש לו חמץ בבית, אלא מדובר באדם שנזכר שיש לו עיסה בבית שהיא עוד מעט תחמיץ, ולכן הוא רוצה לבטל אותה לפני שהיא תחמיץ, ולפני שהיא תחמיץ ודאי שאפשר לבטל, כי אז זה עוד לא חמץ וזה עדיין שלו. עד כאן הנושא השני לגבי ביטול חמץ. נזכיר, הנושא הראשון היה למה צריך לבטל, הרי כבר עשינו בדיקה. הנושא השני היה מתי צריך לבטל, וראינו גם מתי אי אפשר לבטל, שזה כשזמן האיסור כבר התחיל. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי ביטול חמץ. החלק השני של השיעור מתחיל קצת מעל אמצע עמוד א', וזה לגבי פת שאיפשה, כשתוך כדי נלמד על חזקה של הליכה אחר האחרון. המקרה הוא שיש אדם שיש לו איזושהי מגירה בבית, ששם הוא שם לחמים, בכל השנה הוא שם שם לחמים שהם חמץ, לקראת פסח באותה מגירה עצמה הוא מתחיל לשים לחמים שהם מצא, כלומר לא חמץ, שיהיה לו לפסח. עכשיו כנראה שבזמנם הם השתגעו פחות לפני פסח, ובאותה מגירה עצמה הוא שם את שני סוגי הלחמים, והוא לא שם איזו מדבקה שאמרה שזה כבר קשר לפסח, אלא פשוט לקראת פסח הוא כבר לא שם שם חמץ, אלא שם שם לחמים שהם קשרים לפסח. עכשיו הגיע פסח, ומתישהו באמצע החג הוא מוציא משם לחם והוא רוצה לאכול, אבל הלחם הזה כבר יתפש, וכיוון שהוא יתפש, קשה לו לראות האם הלחם הזה הוא חמץ או לא חמץ. בהמשך המסכת אנחנו נראה איך אפשר לראות האם זה חמץ או לא חמץ, אבל כשזה יתפש קשה לראות. אז השאלה היא האם הוא יכול להניח שזה לא חמץ, או שהוא צריך לחשוש ולא לאכול את זה. עכשיו לכאורה, מה בכלל השאלה? הרי מן הסתם, כשהוא שם לחמים חדשים, הוא קודם כל מוציא את הלחמים הישנים, וכל שכן שמדובר בפסח, הרי ודאי שהוא עשה בדיקת חמץ לפני פסח, אז ודאי שהוא הוציא את הלחמים הישנים שהם חמץ, ומה שהוא הכניס אחרי זה, זה ודאי מצא, אז לכאורה ודאי שזה לא חמץ. עכשיו העיקרון הזה שהרגע אמרנו, הגמרא קוראת לו כמה כמה אזיל, כלומר הראשונים, כלומר אלה שהם חמץ, כבר הלכו, והלחם הזה שהוא מצא הוא מהבטרה, כלומר מהאחרונים שהם לא חמץ. זאת סברה לכאורה ברורה להתיר, אבל רב לכאורה לא אומר את זה. כי מה הניסוח של רב? הוא אומר, למה אותו לחם מותר? כיוון שרבתה מצא. כלומר, לכאורה זה תלוי ברוב. והגמרא אומרת, מה הקשר כאן רוב? הרי כמו שאמרנו, צריך פשוט ללכת לפי האחרון. אלא מסביר רבא כך, באמת גם לפי רב יש חזקת בטרה, כלומר מניחים שאת הראשונים של החמץ הוא סילק משם, והוא הכניס שם לחמים שהם לא חמץ, ומניחים שגם זה לא חמץ, זה באופן כללי. אבל כאן הרי מדובר בלחם שיתפש, ומדובר שהוא יתפש הרבה. עכשיו ללחם לוקח זמן להתפש, אם הוא יתפש הרבה, אז זה כבר מעלה חשד שלמרות שבאמת בדרך כלל הולכים לפי האחרון וזה לא חמץ, אבל כאן כיוון שהוא הספיק להתפש הרבה, אז אולי בכל זאת מדובר בלחם ישן, מאלה שכן חמץ. לכן במקרה כזה שזה מאוד מאופש, אז רב אמר שצריך שני גורמים בשביל להתיר. גורם אחד זה שיש רוב, כשמה הכוונה רוב? הכוונה היא שעברו רוב ימי הפסח, כלומר שעבר מספיק זמן שאפשר לומר שגם אם שמו את הלחם הזה במגירה צמוד לתחילת פסח, בכל זאת הוא הספיק להתאפש כל כך עד אז, אבל זה לא מספיק, בדרך כלל זה לא מתאפש כל כך אפילו אם כבר עברו 4 ימים, לכן לזה צריך לצרף סברה נוספת, וזה שמן הסתם על אותו לחם שהוא מצא מאופש, שמו עוד לחמים, ובגלל שהלחם היה מכוסה בעוד לחמים חמים, זה זרז לו את היפוש, ואז אפשר להניח שבאמת זה לחם חדש שהוא לא חמץ ולא מהלחמים הישנים שהם חמץ, אפילו שזה מאוד מאופש. זה הסבר של רבא לדברי רב, ועד כאן עיקר החלק הזה. עכשיו בסוגריים נראה דיון קצר על עצם העיקרון שאמרנו שהולכים לפי חזקת בטרה, כלומר לפי האחרון. עכשיו מתי אומרים את זה? מתי שמניחים שלפני שמביאים את החדשים, קודם כל מסלקים את הישנים, כמו במקרה שלנו שוודאי מסלקים את החמץ לפני ששמים את הלא חמץ. עכשיו לאותו עיקרון של חזקת בטרה נביא עכשיו ראייה וקושייה ונתרץ את הקושייה. הראיה היא ממשנה בשקלים, ששם כתוב שאם מצאתי כסף בשוק בירושלים, אז אם מדובר באחד מהרגלים, אני צריך להניח שאותו כסף הוא כסף מעשר שני, כי ברגלים יש הרבה אנשים שבאים עם כסף מעשר שני. עכשיו לכאורה, אז מה? הרי יש המון זמן בשנה שהוא לא רגלים, וגם אז יש הרבה יהודים, ואז רוב הכסף הוא לא מעשר שני, אז למה להניח שזה מעשר שני? אלא מסבירה המשנה, כי מנקים את שווקי ירושלים כל יום. אז אם נפל כסף מלפני הרגל, כבר ניקו אותו, אז הכסף שיש עכשיו הוא חדש. אז הנה ראיה שכמה כמה אזיל, הראשון ראשון הלך כבר, ומה שיש עכשיו זה מהבטרה, מהישנים. זה המקור לעיקרון הזה. עכשיו נראה קושייה לזה, זה 8 שורות לפני סוף עמוד א', וזה מברייתא ששם אומר רבי יוסי בר יהודה שאם יש לי איזושהי תיבה שאני שם שם כסף, לפעמים כסף של חולין ולפעמים כסף של מעשר שני, ומצאתי שם איזושהי מטבע ואני לא יודע אם זה של חולין או מעשר שני, אז הולכים לפי הרוב, ולכאורה אם אתה אומר שהולכים לפי האחרון, אז למה הוא אומר הולכים לפי הרוב? צריך ללכת לפי האחרון, הרי מן הסתם אם אני עכשיו שם מעשר שני, אז אני קודם יוציא משם את כל המטבעות של החולין, אז אם הדבר האחרון ששמתי זה מעשר שני, אז צריך להניח שזה מעשר שני, ואם הדבר האחרון היה חולין, אז צריך להניח שזה חולין. מזה שהוא לא אומר את זה, אלא הוא אומר שהולכים לפי הרוב, זה קשה על מה שאמרנו שתמיד הולכים לפי האחרון. זאת הקושייה מרבי יוסי ברבי יהודה, ועל זה עונה הגמרא 3 תשובות. תשובה הראשונה אומר רב נחמן בר יצחק, כאן מדובר שהוא לא יודע מה היה האחרון, ולכן הולכים לפי הרוב, אבל אם הוא יודע, באמת הולכים לפי האחרון. תשובה שנייה אומר רב זביד, הרי מתי הולכים לפי האחרון? רק שההנחה היא שלפני שהוא שם את המטבעות החדשות, הוא קודם כל מוציא את הישנות, אבל כאן לעומת זאת נעמיד שמדובר באדם שמשתמש באותה תיבה בבת אחת לשני סוגי המטבעות, פשוט הוא עושה ערימה אחת בצד אחד של התיבה של חולין, וערימה שנייה בצד השני של מעשר שני, ובאמצע הוא מצא מטבע והוא לא יודע מאיזה ערימה הזאת, אז כאן ודאי שלא הולכים לפי האחרון, כי אין אחרון, הוא משתמש בזה בבת אחת לשניהם, אלא באמת במקרה כזה הולכים לפי הרוב. זאת תשובה שנייה. תשובה שלישית אומר רב פאפה, באמת כן מדובר באדם שקודם מפנה את המטבעות הישנות לפני שהוא שם חדשות, והוא זוכר מה היה הדבר האחרון שהוא שם, אבל הבעיה היא שאת המטבע הספציפי הזה הוא מצא בתוך איזושהי גומה קטנה בטבע, ולכן יכול להיות שלמרות שהוא ניקה את הטבע מהמטבעות מסוג א' לפני שהוא שם את סוג ב', אולי את אותה מטבע הוא פספס כי הייתה בתוך גומה, ולכן יש ספק, ולכן במקרה כזה הולכים לפי הרוב, אבל אולי זה באמת במקרה שבו מפנים את הישנים לפני ששמים את החדשים, ודאי שהסברה הפשוטה היא שהולכים לפי האחרון. עד כאן החלק השני של השיעור לגבי פת שיפשה, שאמרנו שהולכים לפי האחרון ולא לפי הרוב, הבאנו לעיקרון הזה ראייה וקושייה ותרצנו, ועכשיו 3 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון, וזה לגבי הברכה שמברכים כשבודקים חמץ. את החלק הזה נחלק לשני נושאים, בנושא הראשון נראה מה מברכים, ובנושא השני נראה מתי מברכים. אז לגבי מה מברכים, הנחת היסוד של הגמרא היא שצריך לברך לפני הבדיקה, וממילא הנוסח של הברכה צריך להיות לא על העבר, כי הרי עוד לא בדקתי, אלא על העתיד, כלומר על הפעולה שאני עוד רגע הולך לעשות. וממילא, אם אני אברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לבאר חמץ, זה ודאי טוב, כי לבאר זה עתיד. אבל, האם אני יכול לברך לא לבאר, אלא על ביאור חמץ? האם גם המשמעות של זה גם לעתיד או שלא? אז בזה יש מחלוקת אמוראים, רב פאפה אומר שכן, ובאמת הגמרא פוסקת שכך מברכים, אבל רב פאפי אומר שלא, כי עיקר המשמעות של על ביור זה לא לעתיד, אלא בעיקר לעבר. זו דעת רב פאפי, כאמור הלכה היא כמו רב פאפה שזה כן, אבל עכשיו נתעסק ברב פאפי שאומר שלא, ונקשה עליו מ3 ברכות שבהם אנחנו אומרים על משהו, למרות שמברכים את זה לפני הפעולה ולא אחרי. מה הברכות? וציוונו על השחיטה, וציוונו על נטילת לולב. בשלושת המקרים האלו מברכים לפני, ובכל זאת מברכים על המילה, על השחיטה, על נטילת לולב, ולא אומרים למול, לשחוט וליטול לולב. אלה הקושיות, ועל זה עונה הגמרא כך. לגבי מילה ושחיטה, אומרת הגמרא, נכון שעקרונית היה צריך לומר למול ולשחוט, אבל מי שיכול לומר למול ולשחוט, זה רק מי שמצווה בעצם הפעולה עצמה של המילה והשחיטה. מי שלא מצווה, הוא לא יכול לומר ציוונו למול ולשחוט, כי הרי לא ציוונו למול ולשחוט, אלא הוא רק יכול לומר על המילה, על השחיטה, משהו כללי יותר, על המילה, על השחיטה, ולמרות שהמשמעות העיקרית של זה, זה על העבר, בכל זאת, זה גם קצת משמע לעתיד, ולכן כשאין ברירה, לפי רב פאפ, זה מה שמברכים. עכשיו, למה הם לא מצווים? במילה, כי המוהל עצמו הוא לא מצווה, הוא רק שליח, לכן הוא אומר על המילה, ולפי התירוץ הזה, באמת אם האבא ימול בעצמו, אז הוא יגיד למול, ולא על המילה. לגבי שחיטה, באמת אף אחד לא מצווה, כי הרי אין מצווה לשחוט, יש מצווה לאכול במה שנשחטה, ולכן לא אומרים לשחוט, אלא על השחיטה, למרות שזה לא ממש משמע לעתיד, אבל אין ברירה. זה לגבי מילה ושחיטה, לגבי לולב אומרת הגמרא, שאנחנו אומרים על נטילת לולב, כי האמת היא שאנחנו מברכים על העבר ולא על העתיד. למה אנחנו מברכים על העבר? כי ברגע שהרמנו את הלולב בשביל לעשות נטילת לולב, באותו רגע בעצם כבר יצאנו ידי חובה, כי נטלנו את הלולב, לכן אומרים על נטילת לולב ולא ליטול לולב. והתוספות מסבירים שבכל זאת, למרות שבעצם כבר יצאנו ידי חובה, בכל זאת עדיין אפשר לברך, כי אנחנו עדיין עסוקים באותה מצווה, לכן עדיין אפשר לברך. עכשיו נאמר בסוגריים לגבי ההלכה, שהיום אנחנו מנסים להימנע מהבעיה הזאת, ואנחנו מחזיקים את האתרוג הפוך ומברכים, ורק אז הופכים את האתרוג, בשביל לא לצאת ידי חובה לפני הברכה, אבל למרות שאנחנו עושים את זה, עדיין אנחנו מברכים על נטילת לולב ולא ליטול לולב, כי כיוון שיש אנשים שכבר יצאו ידי חובה, אז זאת הברכה שתקנו לכולם. אז אלה הקושיות על רב פאפי שאמר שלא אומרים על ביור, כי על ביור משמעו לעבר ולא לעתיד, אבל כאמור, ההלכה לא כך. ממילא גם התירוצים שאמרנו לקושיות הם לאו דווקא להלכה, אלא הלכה כרב פאפה שאמר שגם על ביור חמץ משמעו לעתיד, וזה מה שמברכים. עד כאן הנושא הראשון לגבי הברכות, ועכשיו, בערך באמצע עמוד ב', אנחנו עוברים לנושא השני לגבי הברכות, ובזה נסיים. בנושא הקודם הנחנו שבכל מקרה לפי כולם מברכים לפני הבדיקה והביור, ולכן צריך נוסח ברכה שמשמעו לעתיד. עכשיו שואלת הגמרא, מאיפה רב פאפה ורב פאפי בכלל יודעים שמברכים לפני הפעולה, אולי מברכים אחרי? אז אומרת הגמרא, הם יודעים את זה משמואל, כי שמואל אמר באופן כללי שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן, כלומר לפני עשייתן. זאת המאמרה של שמואל, שמברכים עובר לעשייתן, ועכשיו נראה על זה שני דיונים מאוד קצרים. דיון אחד, זה מאיפה אנחנו יודעים שכששמואל אמר עובר לעשייתן, שהמילה עובר, הכוונה היא לפני. אז הגמרא מביאה לזה שלושה פסוקים, ששם משמע שעובר זה לפני. אחד זה וירץ החימץ דרך הכיכר ויעבור את הקושי, כלומר הוא הגיע לפניו. השני זה מבראשית למד ג' לגבי יעקב, שהוא הגיע לפני אנשים וילדים שלו, כתוב, והוא עבר לפניהם. והשלישי זה מספר מיכה, כתוב, ויעבור מלכם לפניהם. זה דיון אחד. דיון שני זה שהגמרא מביאה לאותו עיקרון שתמיד מברכים לפני, יוצא דופן, וזה לגבי תבילה. כשטובלים לא מברכים לפני, אלא אחרי. למה? אז כאן יש ראשונים שאומרים שהכוונה היא רק לתבילה של גר, שהוא כמובן לא יכול לברך לפני שהוא יתגייר, כי הוא לא יכול לברך כי הוא גוי, אלא הוא מברך אחרי, אבל רוב הראשונים אומרים שזה נכון גם לגבי כל תבילה מתומה, כי עזרא תיקן שבעל קרי לא יכול להתפלל ולברך כשהוא עדיין תמה, אלא הוא צריך לברך אחרי שהוא כבר טהור, ואגב בעל קרי אומרים את זה גם לגבי כל התומות שתמיד הם יברכו אחרי ולא לפני. אז זה יוצא דופן אחד, והגמרא באמת מביאה לזה ראיה מברייתא. הגמרא בהתחלה ניסתה לומר שיש עוד יוצא דופן, שזה על תקיעת שופר, אבל אומרת הגמרא, מה פתאום? למה לברך אחרי ולא לפני? אלא באמת היוצא דופן היחיד זה תבילה. בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן. נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על ביטול חמץ, חילקנו את זה לשני נושאים. נושא אחד, אז אם אני כבר בודק, למה בכלל אני צריך לבטל? אז אמרנו אולי משום הפירורים שאותם לא מצאתי, אבל דחינו, הפירורים עם אלה לא חשובים, הם לא צריכים ביטול. אלא רבה אמר, שם אני אמצא איזושהי לחמנייה, ואני לרגע לא ארצה לשרוף אותה, כי אני ארצה אולי לתת לגוי, ובאותם רגעים שלא התכוונתי לשרוף אותה, אני אעבור על בעל ירא ובעל ימצא, לכן צריך להקדים תרופה למכה ולבטל לפני פסח. זה נושא אחד. נושא שני זה מתי מבטלים ומתי אי אפשר לבטל. אז אמרנו שהתקינו את הביטול צמוד לפעולה אחרת שממילא אני עושה שם משהו בשביל שאני לא אשכח, לכן הצמידו את זה לבדיקת חמץ בלילה. אבל שאלנו, אז בוא נעשה את זה בבוקר מיד אחרי שריפת חמץ, כלומר בתחילת השעה השישית, אבל דוחה הגמרא שאי אפשר, כי מתחילת השעה השישית, כיוון שיש איסור הנאה, אפילו שזה רק איסור הנאה מדרבנן, החמץ הזה הוא בעצם כבר לא ממון והוא לא שלי, ודבר שהוא לא שלי אני לא יכול לבטל. עכשיו לגבי זה שדבר שהוא לא שלי אני לא יכול לבטל, הבאנו ראייה מזה שמי שמקדש בחמץ הקידושין לא תופסין, אפילו שזה רק בשעה השישית שזה רק זמן דרבנן, ואפילו שזה רק חמץ נוקשה שגם הוא דרבנן, וגם הבאנו קושייה לעיקרון הזה ממישהו שיושב בבית המדרש והוא נזכר שיש לו חמץ בבית, אפילו שזה יום טוב הוא יכול לבטל, אז לכאורה כן אפשר לבטל גם כשהחג עצמו כבר נכנס, אבל דחינו שהמדובר לפני שזה החמיץ. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני של השיעור דיברנו על אדם שיש לו תיבה עם כמה לחמים שהוא שם שם, כל השנה הוא שם שם חמץ, אחרי זה בפסח הוא שם שם לחמים שהם לא חמץ, ואז הוא מוצא איזשהו לחם שהוא מאופש והוא לא יודע אם זה חמץ או לא, ואמרנו שהעיקרון הוא שהולכים לפי האחרון, כלומר כיוון שלפני פסח הוא כבר התחיל לשים שם לחמים שהם לא חמץ, ומן הסתם לפני זה הוא סילק משם את כל הלחמים שהם כן חמץ, אז הסברה הפשוטה היא שהולכים לפי האחרון, כלומר שזה לא חמץ וממילא זה מותר. זאת הסברה הפשוטה, אבל רב לא אמר את זה, אלא הוא אמר שהולכים לפי הרוב. מה הוא התכוון? אז אומר רבא, הוא התכוון למקרה שבו זה מאוד מאופש, ואז מן הסתם כיוון שזה מאוד מאופש, זה ישן, ולכן אולי זה כן חמץ. במקרה כזה באמת אפשר להתיר, רק אם עברו הרבה ימים מהחג, שאז באמת יכול להיות שהיה לו את הזמן להספיק להתאפש כל כך כבר מתחילת החג, ולזה נצרף את הסברה שמדובר ששמים עליו עוד לחמים, ולכן באמת יש סיכוי שהוא כל כך יתאפש. עכשיו לגבי אותה חזקה שהולכים לפי האחרון, הבאנו לזה מקור מכסף שנמצא בשוק בירושלים בזמן הרגל, שמניחים שהוא מעשר שני ולא חולין, כי זה האחרון, כי מן הסתם כבר תיתאו משם את כל הכספים של חולין, זה המקור, אבל גם הקשנו על זה מרבי יוסי ברבי יהודה, שהוא דיבר על תיבה ששמים שם כסף, והוא מצא שם כסף, הוא לא יודע אם זה של חולין או של מעשר שני, אז הוא אמר שולחים לפי הרוב, והוא לא אמר שולחים לפי האחרון. למה הוא לא אמר את זה? אז הגמרא הביאה שלוש תשובות. תשובה אחת זה שהוא לא יודע מה היה האחרון, תשובה שנייה זה שאין אחרון, כי הוא השתמש בהם בבת אחת, ותשובה שלישית זה שאומנם יש אחרון והוא יודע מהו, אבל את המטבע הספציפית הזאת הוא מצא בתוך גומה, ולכן יכול להיות שלא ניקו אותה כשניקו את הקודמים, לכן שם צריך ללכת לפי הרוב. עד כאן החלק השני. בחלק השלישי של השיעור דיברנו על הברכה שמברכים לפני בדיקת חמץ, כשברור שההנחה היא שמברכים לפני, ולכן צריך נוסח שמשמעו לעתיד, לכן לבאר זה טוב. לגבי על ביאור, רב פאפי אומר שזה טוב וזאת ההלכה, אבל רב פאפי אומר שלא, כי משמעו בעיקר לעבר. על זה הקשנו מי וציוונו על המילה, על השחיטה ועל נטילת לולב שמברכים לפני, וזה לא מסתדר עם מה שרב פאפי אמר שמשמעו בעיקר לעבר, ועל זה ענתה הגמרא שלגבי מילה ושחיטה אין ברירה, כי אתה לא יכול לברך למול ולשחוט אם לא אתה באופן אישי מצווה, והמוהל וגם השוחט לא מצווים על המילה והשחיטה הזאת, ולגבי על נטילת לולב באמת מברכים על נטילת לולב, כי זה באמת לעבר, כי באמת ברגע שהרמתי את הלולב כבר הצעתי ידי חובה, לכן אני מברך על משהו שכבר עשיתי. היום כאמור אנחנו הופכים את האתרוג בשביל לא להיכנס לאותה הבעיה. אז זה היה לגבי מה הנוסח. לגבי מתי מברכים, כאמור אמרנו שמברכים לפני, וזה בגלל הכלל של שמואל שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. לגבי זה שאלנו מניין שעובר זה לפני, אז הבאנו שהפסוקים, ואמרנו שזה חוץ מטבילה ששם מברכים אחרי, או בגר, או בבעל קרי וכל התומות, כל טוב.